מיד. שלום לכולם, חודש טוב. כמובן שאנחנו רוצים להתכונן לשבת וליום ראשון, ושבת נקראת בכל ישראל לדורותיו שבת חזון. שבת דברים היא המקדימה, תאריך מיוחד, את תשעה באב. ואנחנו רוצים להתכונן לשבת חזון, וגם רוצים להתכונן לתשעה באב. אנחנו מתכוונים לעלות בעזרת השם להר הבית, כל ישראל, ולשמוח שם ולאכול מהזבחים ולהפוך את הצום לשמחה. ועד אז יש פחות או יותר 88 שעות, יש הרבה עבודה והמלאכה מרובה. אז צריך קצת להגדיר מה המלאכה, מה עלינו לעשות בימים הקרובים, בשעות הקרובות. בדרך כלל כשמשימה היא מרובה, יש קצת לפעמים קושי להגדיר אותה, להבהיר אותה, וננסח גם את היחס בינינו לבין המשימה. והדבר הבסיסי שאנחנו יכולים לעשות, שכמובן הוא מאוד משתנה במשמעויות שלו, אבל הוא מרכזי מבחינת הניסיון, זה לקחת פרק שניים בתורה, בנבואה, בדברי חז"ל, ראשונים, אחרונים, ולדלות מתוכם מה הם היו אומרים לנו אם הם כולם היו היום, תשס"ח, השישי לחמישי, כלומר ו' בחודש מנחם אב בשנה הזאת. אז מי אנחנו שנדע לייצג אותם? על כן, במקום לייצג אותם, אנחנו לומדים את דבריהם. והתורה באותה שבת, באותה פרשת דברים, חופרת בתוך המושג הזה. היינו, א', לאיזה יעד אנחנו צריכים להגיע, מה הרף הגבוה, ב', איפה עלולות להיות הנפילות, ג', איך לתקן אותן. עכשיו, כדרכה של התורה, היא לא מנסחת את זה בצורה כזאת אנציקלופדית, אלא משהו חי, זורם, סיפורי, תיאורי, ועד כגון זה אומר הזוהר, וי לאותו ברנש שאומר שדברי התורה הם סיפורים בעלמא. אלה יש להם נשמה, ונשמה בתוך נשמה, כלומר יש להם פנים לתוך התיאורים האלה. למשל, הפסוק שאנחנו פוגשים פה בצד ימין, בפסוק ה' בפרק א', בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. המילה הזאת, הפועל, הועיל, שבשפה העברית המודרנית יש לו איזה הקשר מסוים, בכלל לא ברור שההקשר הזה הוא תוכן הפסוק. אומר, הועיל זה התחיל. כך חלק מהפרשים אומרים, הועיל זה התחיל. אבל בעל התורים, אחד הראשונים, הוא אומר, כדרכו, נתבונן במילה הזאת במרחבי התנ"ך. היא מופיעה בספר שמואל, והיא מופיעה בספר הושע, והיא מופיעה כאן בספר דברים. והוא אומר, ודבריו מאוד מתחדדים על רקע אותה רמיזה אהבה של משה רבנו, שלפי חז"ל כל הרשימה של המקומות שמתוארים בפסוקים הראשונים בפרק הם רמיזות אבות לכל מיני נפילות, לכל מיני כישלונות. והביטוי של בעל התורים אומר כך: הועיל משה באר את התורה הזאת, זה אחד האפיקים של המושג הועיל. השני, המנוגד לו בתכלית הניגוד, זה הביטוי הועיל שנמצא בספר הושע, שבו אומר הנביא, הועיל הלך אחרי צו. כלומר, לנביא הושע יש ביקורת חריפה על עם ישראל שהולך אחרי עבודה זרה. אז המילה הועיל היא מבטאת את הביטוי של התורה, של לימודה, של קיומה, של נתינתה. זה חלק אחד. והמילה הועיל גם מבטאת את המצב שבו אנחנו בועטים ומורדים והולכים לעבוד עבודה זו. יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שאם היינו מאמצים את המודל הכתוב בברייתא של רבי ישמעאל, שיש הנוהגים להגיד אותה כל בוקר, מאמצים את המודל הזה במלואו, היינו יכולים לבנות את בית המקדש בתוך יום. למה? לפני שהמידה ה-13 במידות שהתורה נדרשת בהן, היא מתחילה כך: שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. סוגי ההכרעות בעולם, בוודאי בשפת בני אדם, בוודאי בתקופה הקרבה ובאה עלינו לטובה, זה בעצם או מי צודק, או אם הייתי יותר גלוי ואומר את האמת, זה מי בראש. שיש הרבה בני אדם שמערבבים אל שתי השאלות. עכשיו, כיוון ששני בני אדם, כל אחד חושב אני בראש ואני צודק, מזה יש התכחשות, כמו לומר ניגוד, כמו לומר סתירה. גם החלק הזה הוא נקרא מידה בתורה. התורה ובקבותי החז"ל לא נבלים מההכחשה, כלומר מההבדל, אלא עכשיו בא השלב הבא, והוא סוגר את אותה מידה ה-13. יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. כלומר, צריכה להיות איזושהי נקודה בתוך הדיון שהיא לא בהכרח לטובת במרכאות כתוב אחד, אלא תפקידה להכריע. וכיוון שמדובר בדברי אלוקים חיים, יש להניח שאין הכוונה בהכרעה בשאלה מי צודק או בשאלה מי בראש. כל הפסוקים אמת. על כורחנו לומר, או בשמחתנו לומר, שסוג ההכרעה של הכתוב השלישי הוא כמו ציור מדויק של הפאזל. היינו, יש תפקיד מסוים לכל כתוב, כיוון שכל כתוב מייצג את התפקיד שלו ביתר שאת, אז זה מתכחש עם הזולת. יבוא הכתוב השלישי וישים כל אחד במקום שלו. וזה בעצם שיטת הנביא זכריה להגדיר מה אפשר לעשות כדי להפוך את ימי הצום לשמחה, נבואת זכריה בפרק ח'. אלה המילים: האמת והשלום אהבו. היינו, כדי לברר את האמת יש מספר חלקים באותה תמונה. ההתנגשות בין החלקים, אם היא תישאר למסקנה, היא תסתור את השלום. הוויתור על החלקים יסתור את האמת. השיטה היחידה שבאה בעצם לברר את האמת כולה, ומתוך כך היא עושה שלום, זאת שיטת האמת והשלום אהבו. ועל כן בין הועיל הולכים ועוסקים בתורה, ובין הועיל ובעצם עובדים עבודה זרה. אומר הבעל הטורים, יש עוד הועיל אחד, והוא הפסוק בשמואל, שם כתוב: הועיל השם לעשות אתכם לא לעם. מוסיף בעל הטורים, כדברי אותו תנא במסכת קידושין בדף למדוו רבי מי, אומר: בין כך ובין כך נקראים בנים. כי רבי יהודה חולק עליו, סובר שכשעושים רצונו של מקום נקראים בנים, וכשלא עושים רצונו של מקום לא נקראים בנים. דרך המערד בנצח ישראל לפרק י' א', זה לא מחלוקת האם הם במהות שלהם בנים, גם רבי יהודה סובר שהם ממשיכים להיות בנים, אלא האם הם נקראים בנים, האם התואר בנים ניתן להם גם כשהם לא עושים רצונו של מקום. ולפי המערל, הדעה של רבי מאיר שתואר הבנים ניתן גם כשלא עושים רצונו של מקום.
מה זה אומר?
זה אומר שבעצם אם ניקח את כל חלקי המעגל, אז נגלה בו, בלי הכתוב השלישי, סתירה פנימית. ואם הכתוב השלישי תהפוך להיות ההפרעה, הסתירה תהפוך להיות הפריה. זה אומר כך, שהתביעה מעם ישראל לקיים תורה היא תביעה מוחלטת, היא תביעה מוצדקת. ובשעה שהם הולכים לעבוד עבודה זרה, אולי התבטל התואר שלהם בנים, כי כל כך נדרשים הבנים לעשות רצון אביהם, שכשהם לא עושים רצונו של אביהם הם לא יקראו בנים. רגע, זה לא נכון לפי רבי מאיר. למה? כי הרי מה אמרתי? הם כל כך צריכים להיות בנים ראויים לאביהם, שהם, אם הם לא מתנהגים בסדר, הם לא בנים. זה לא נכון. אם אני הולך עם הדימוי של בנים עד הסוף, אז זה לא תלוי במעשה. האהבה של אב לבניו, וכן להפך, של בנים לאביהם, היא אהבה שלא תלויה בדבר. פלא יועץ כותב ספר הדרכות מוסריות, והוא מזכיר בערך בנים שתי נקודות שהוא לא מחבר ביניהם, הוא לא מסביר למה הן מחוברות. הוא אומר מצד אחד, על פי הגמרא בשבת בדף י' כתוב שם שאסור להפלות ילד מבין הילדים, תאהב את כולם במידה שווה. והלימוד הוא לימוד מאחי יוסף, מה שהתפתח שם בעקבות מה שנראה היה ביניהם כאהבה יתרה לאחד מהם. נקודה שנייה, אומר פלאועץ, ובזה הוא נכניס את עצמו לסוגיה של מחלוקת ראשונים, שמה שכתוב לא להקות את בנו הגדול כי זה גורם לפני עיוור נותן מכשול, שרוב המפרשים מסבירים שהכוונה היא שהוא יקה בחזרה, וזה לא טוב. אומר פלאועץ, ודברים דומים הוא בעצם לא מזכיר אותו, אבל זה דומה מאוד לגישה של הריטב"א, אחד הראשונים בסוגיה מסכת קידושין. הוא אומר שם שהאיסור הזה הוא נוגע לבן גדול בלי קשר לגיל. למה? כי אם מכה יתרחיק, זה לא משנה בגיל, אז אל תקה, כי זה לפני עיוור נותן מכשול. זאת אומרת, אתה מנסה להשליט בכוח איזשהו תיקון, התיקון שהוא מושלט בכוח גורם דחייה, אז אתה בעצם גורם הפוך ממה שרצית, ולכן זה לא מהלך בריא. שזה בעצם אומר, אהבתך לא קשורה לציפיות, היא לא מותנית בהתנהגות, יש פה לידה טבעית. נכון שיש לך מתוך הלידה הטבעית השקעה מסוימת, שעל פיה אם הכל יתפתח כשורה, אותו בן הוא גם יתנהג כמו ראוי לו. אבל זה מאוד שייך למילים אם הכל יתפתח כשורה. מה לעשות, אומרת הגמרא בברכות בי"ז, יש דבר כזה, אני לא יודע אצלכם, אני לא בטוח שהוא קיים, אבל אצלי הוא קיים, דבר שנקרא שעור שבעיסה, או בשפה עברית יותר מקובלת, יש יצר, ולפעמים הוא רע, ואז באות נפילות, ואני זקוק כמו אוויר לנשימה למשה רבנו שיגיד לי חצרות ודיזהב ותופל, ויזכיר לי ברמזים איפה אני לא צריך להסתובב, איפה לא טוב לי ליפול. רגע, האם הכוונה שהוא מתייאש? האם הכוונה שאני אבוד? האם הכוונה שאין לי לחזור? אומר לך הפסוק, הועיל משה, הועיל השם לעשות לו אתכם לעם, יש אפשרות לחזור. אמר הנביא ירמיהו, שאת פרק ב' שלו קראנו בשבת שעברה, הוא אומר בפרק ג' שובו בנים שובבים. מה שיכול הנביא להגיד עלינו שאנחנו שובבים, ולא בחיבה, בתיאור של ביקורת, אבל אנחנו בנים. אז עכשיו נהפוך את הקערה ונאמר ככה, יש חיבה, חיבה יתרה נודעת להם, עם ישראל זה בנים של הקדוש ברוך הוא, אז ממילא לא משנה איך הם מתנהגים. אומר לך הנביא הושע, הועיל הלך אחרי צו. הם הולכים אחרי עבודה זרה, צריך ללחם בזה, צריך להוקיע אותה. נושוב אני בא לחלק השני, אז אם אני הוקיע אותם הם כבר לא בנים. איך שומרים על התוכחה בלי שנאה? איך מקיימים את נבואת ישעיהו? זה חלק מחזון ישעיהו. אלוקים אומר לנו, לכו נא וניווכחה. אלוקים לא מוכיח, אלא ניווכחה פירושו נברר. נברר ביחד איפה הייתם צריכים להיות, איפה אתם בפועל, מה סיבת הפערים ואיך לתקן אותם. ועל כן, אולי דווקא ערב תשעה באב, מאוד חשוב להיכנס לבירור הזה, שאנחנו מצד אחד נדרשים למקסימום, לא מתפשרים בדרישה הזאת. אבל הדרישה למקסימום מבחינתו של אלוקים לא הופכת להיות שפיטתנו, לא הופכת להיות כתרוג עלינו, אלא הופכת להיות יצירת מסלול הדורש תיקון וגם מאפשר אותו. עד כדי כך, שבלכו ונברכך כתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו. אז מה כוונת הדברים? כשני לשון רבים, שזה אדום, זה יהפוך להיות לבן. אומר הירושלמי ביומא, ורב צדוק מלובלין מביא את זה עשרות פעמים בפירושים שלו על התורה. כשנים האלה הסדורות לפניי. עד כדי כך, בנים אתם לשם לוקחם, עד כדי שגם הנפילות שלכם סדורות לפניי כמו השנים. כמו תשין סמך ת' אחרי תשין סמך ח', זה סוג ההתמודדויות שתהיינה בתשין סמך ת', על בסיס או בשונה או בגלל סוג ההתמודדויות שיש בתשין סמך ח'. כלומר, הביקורת על הנפילות היא לא מתקטן. זה שהחטאים הם סדורים כמו השנים, זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא מבטל לנו. אבל זה אומר שהתביעה שלו לתיקון נובעת מכך שהוא אוהב אותנו. ואם כך היה מוכיח אחד את השני, לא הייתה שנאה. לכן התורה מקדימה את לא תשנא את אחיך בלבבך למצוות תוכחה. ובאותו פסוק בפרק י' בויקרא אומרת, לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו חטא. ואחר כך ואהבת לך כמוך. אמת? דרך כתב סופר בתשובה, גם באור החיים, גם באבן העזר, שהפסוק הוא מעגלי. כלומר, למה סיימה התורה ולא תשא עליו חטא? לפני תחילתה של המצווה. אם המצווה היא בעצם מצוות האהבה, מצוות הסיוע, מצוות הבירור, אם כך, אז בשעה שלטובת האדם הנופל, צריך אני להוכיחו ולא הוכחתי אותו, אז המילים ולא תשא עליו חטא אומרות לי, אתה אשם בהידרדרות שלו. יכולת למנוע. אומר הכתב סופר באותה מידה גם להפך, זה מעגלי. אם בגלל אהבתך לזולת הבנת, בררת, שעכשיו לא טוב להוכיח אותו, וכן הוכחת אותו, כי לא יכולת להתאפק מלהגיד מה דעתך עליו, ודרדרת אותו עוד יותר, אתה אחראי להידרדרות. לכן אומר הכתב סופר, המצווה הכי קשה היא מצוות התוכחה. אתה על הדקות שבדקות יודע האם היה רצוי או לא היה רצוי. אז כן התורה בפסוק השישי הזה, היא קודם כל יוצרת על ידי המילה הועיל את שני הכתובים המכחישים ואת הכתוב השלישי. כי הבירור שיעשה עכשיו בפסוקים מאוד צריך את השלושה. קשה יהיה להבין אותו בלי השלישייה הזאת, שהרי אמרה התורה בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. המילה הזאת והמילה הזה והמילה כאילו בדורנו הם הפכו להיות המילים הכי מדוברות. ברור שלא זאת כוונת התורה. כשהוא אומר את התורה זאת, יש לזה תוכן, אבל הוא לא מוקדם. אלא מה נאמר? בגלל המילה לאמור, אז הכוונה לפסוק הבא. פלוס, הוא לכם ובואו אב האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. וסך הכל מדובר על מסעות. משהו מעין הפרשה הקודמת. זה נקרא תורה, התורה הזאת, היא שייכת למילה הועיל. מה רוצה משה רבנו? ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרם אחריך. במה הביטוי? ראה משה בארץ התורה הזאת שייך לתיאור הזה, ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ. אומר מרן החידה, יש לו ספר על פירוש על ה... תורה שנקרא נחל קדומים. הוא אומר כך, כשתורה ניתנה בתחילת הליכתנו במדבר, אופי נתינתה היה באופן הבא. הם היו צריכים להתייצב בתחתית ההר. זה הפסוק בספר שמות פרק יוטט. כיוון שהתורה היא לא ספר גיאוגרפיה ולא ספר מפות של קרטה, אז זה לא משנה לנו איפה הם עמדו. על כוחנו לומר, והתייצבו בתחתית ההר, וזה מה שהגמרא אומרת בשבת בפרק ח', הם היו צריכים לקבל את התורה מתוך כפייה. כפה עליהם הר כגיגית. אמר, אין פה משאל עם. או אתם מקבלים את התורה, או שם תהיה קבור אתכם. עכשיו, יש בזה בעייתיות, מפני שהרי אמרנו נעשה ונשמע, והמלאכים מתפעלים, והקדוש ברוך הוא אומר, מגילה רזה לבניי. למה היה צריך לכפות? אומר אמר על בתפארת ישראל פרק למד ב', כי התורה לא מתחילה מסכמה בני אדם. לא מתחילה מההתחברות שלהם. לא מתחילה מגובה העיניים שלהם. לא מתחילה מהרלוונטיות שלהם. ולכן לדורנו, הממציא את כל המושגים שהוזכרו קודם, מאוד קשה לו לקבל תורה מוחלטת. תורה שהוא מרוצה ממנה? אומר הרב סולובייצ'יק, זה הוא מוכן. ומה אתה חושב הרב סולובייצ'יק על זה? הוא אומר שם, בסוד היחיד והיחד, ב-426, בוחל אני, זה הביטוי שלו, באנשים האלה. מזועזעת נפשי מכך, שמקטין האדם את התורה כדי שהיא תמצא חן בהם. אחת ההשלכות הגדולות של זה, זה הגמרא ביום הבדפתת, שאנחנו משלמים את המחיר עליה עד אתמול. אולי היום זה כבר אחרת. שבבית ראשון אנחנו יודעים להגיד בצורה ברורה למה הוא חרב, עבירות חבורות, גילוי עריות, שפודם יום עד עזרה. בבית שני אנחנו לא יודעים להגיד. עכשיו לא הרי שאנחנו לא יודעים להגיד, אלא בית שני היו עוסקים בתורה ומצוות גמולות חסדים. אז למה חרב? אומרת הגמרא, בגלל שהייתה שם שנאת חינם.
בליבם, לא בפרסים.
שנאת חינם בליבם, זה התוספת של רש"י. אז איך זה יכול להיות שנאת חינם בליבם? אם אנשים הם עוסקים בתורה, הרי הם יגיעו לפסוק שאמרת קודם, ואהבת לך כמוך. אם הם עוסקים במצוות, הרי הם יגיעו לפסוק שאמרת קודם, לא תשנא את אחיך בלבבך. אז איך הם שנאו חינם? אנחנו בשלוש שנים האחרונות יכולים להבין את זה. כי באמת במילים לא תשנא, אין חוכמות. מה אני יכול שם להמציא? במילה בלבבך, גם כן זה דבר ברור, אבל יש המילה רב משמעית, המילה אחיך. אני מציב נתון מסוים, ועל פי זה אני מתחיל למדוד את כל האנשים. כמובן, אני תמיד ברשימה של האנש והבטש והגבש, אני תמיד ברשימה של הבסדר. ואחרים הם תמיד ברשימה של לא בסדר. המרחק מהגאווה הזאת לשנאת חינם הוא מרחק קצר מאוד. בתוספת דברי הנציב שרבנו הרב ציודה היה אומר אותם בהקדמה לבראשית, שחשבו כל אחד את השני שהוא אפיקורס כי הוא שונה בדעתו מהם, אז אין שום בעיה לשנוא חינם. ואל תבוא עם הפסוק כי אני שומר מצוות, עם הגדרה כזאת, הגדרה אחרת, והשמירה שלי של המצוות היא גורמת לי לשנוא, כי אתה לא אחי. ולכן הבירור הזה של שאלת הופעת התורה לא מתחילה מהסובייקטיביות של בני אדם. הם יכולים להטות אותה לאן שהם רוצים. היא מתחילה מהופעת תורה מוחלטת, האומרת עד שאתה לא תהיה נקי בהגדרת המילה אחיך, אין לך בית מקדש. אתה יכול לעלות לשם, אתה יכול להסתובב שם. אתה יכול ללכת עם רוחניות זועקת למרחוק. לא יהיה בית מקדש אם תהיה שנאת חינם. והרי לפעמים אתה מרוב הסיבובים שם מרשה לעצמך את השנאה הזאת כפי כאלה שחולקים עליך. אז יכול להיות שתגיע עוד פעם לישעיה עוד פרק א'. יש שם בית מקדש, יש שם קורבנות, יש שם אקשן דתי, לאומי, חרדי, ימני, שמאלני, הכל מסודר שם. והנביא שואל למה לי? לא רוצה אתכם שם. תבוא עם הלב. לב נקי נמדד בשאלה לאן עלית? לב נקי נמדד השאלה אם הלכת 8 פעמים למקווה, כבר הלב שלך נהיה נקי, עם ניצוצות, עם כוונות, עם תחלת, עם הכל מסודר, הכל מדוגם. מי ינקה את הלב? רק אתה. מי יודע אם הלב שלך נקי? תקרא פרק א' בדברים. תראה איפה נמצא האדם מול הדרישה האלוקית. לכן קודם כל תורה מתחילה ממשהו מוחלט שמגיע למציאות, זה א', שם מגיע ב', שבעצם הגמרא במסכת שבת אומרת שיש מודעה רבה לאורייתא. אם תורה מופיעה בצורה של כפייה, יש בזה חיסרון. יכולים אנשים לדורות להגיד, אני לא מוכן לקבל דבר שכופה אותי. אז נשאר איזה קטם על הופעת התורה, לא על התורה, על הופעתה. משהו מהקטם תוקן בפורים, הדר קיבלוה, קיבלוה מרצון, אבל זה היה בחוץ לארץ. אומר להם משה רבנו, כך מסביר החידה, רב לכם שבט בהר הזה. עוד מעט נגמרת טענת הכפייה. למה? כי אתם נכנסים לארץ. בארץ ישראל המפגש האמור להיות בין תורה לבין נפש, לבין החיים, לבין המצוות, האמור להיות מפגש בחירי, מרצון, אין כפייה. אם זה נס גלוי מהשמיים כמו קריאת ים סוף, מה אנחנו נתלונן? זה נפלא. אבל כיוון שזה לא לוקח יום ולא יומיים וגם מאות בשנים, התהליך הזה הוא ארוך מאוד, מורכב מאוד, אז צריך לנסות לזהות א' את סיבת היכולת לאותה חירות, וב' את מפריעיה, וג' את התיקון שלה. זאת אומרת, התורה לא תשאיר את הניסוח העקרוני הזה לבד, והיא תגיד, עזוב את טענת הכפייה של הר סיני ולך לארץ ישראל, ושם הכל מתחבר ושם הכל זורם. זה אולי יהיה צריך להגדיר כקריאת כיוון, אבל לפרק לגורמים את הקריאה הזאת, התורה נכנסת לעבודה, לא משאירה פסוק או שניים כאלה עומדים בפני עצמה. ממשיכה התורה ואומרת, כן, חבוד, וגם אם אפשר לשתות, זה לא סותר, נכון? ויש שם פינה חמה, אפשר לשתות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדורו.
אמן.
מה הקשר? מה?
אני אומר עכשיו בבית מדרש. האם אני צריך לדעת, אני צריך להאמין בכל נפשי שמה שאני עושה זה נכון ואמיתי וצודק, או שאני צריך להאמין שבאמת יש דברים אולי שהם גם נכונים?
אם הבנתי נכון את השאלה, אז מה הקשר בין הוודאות שלי בדרך שלי לבין היחס שלי לחולקים על הוודאות שלי, כלומר לחולקים על דרכי? ויכול להיות שהגמרא, מסכת עבודה זרה, בדף י"ט, כשהיא מבהירה בעצם מה היחס בין האדם לבית המדרש, יכול להיות שהיא עוזרת להבין יותר את מושג הוודאות. הגמרא אומרת, אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. עכשיו, בשטחיותי, לאן אני לוקח את המשפט הזה? למקום של הרב סולובייצ'יק שגינה אותי. ואני נמצא באיזה מקום, והוא מתחבר איתי, מוצא חן בעיניי. הגמרא אומרת מסכת כתובות בדף קופי, תנית חכם שהוא נחמד בעיר, הוא לא אמיתי. למה? כי הוא לא מוכיח אותם. הוא נחמד כי הוא נותן דרשות יפות, נהניתי, התרגשתי ונשארתי אותו בן אדם בדיוק. זה נחמדות, זה לא בהכרח אמת. על כן, המושג, הבירור ליבו חפץ, אין הכוונה אני מרוצה. אלא התורה שאותה אני לומד במקום מסוים, היא חקקה את ליבי. היא נגעה בלב שלי ושימתה אותו. ולכן אני ודאי שמה? שבית המדרש המסוים הזה חקק את ליבי. אני ודאי ששם אני יכול להתפתח, שם אוכל להתיישר, שם אוכל להשתפר. וראה זה פלא. אתה יאיר בית מדרש א', שנמצא בגב או בקו או בכל מיני שמות של דורנו, אתה נמצא במקום שוודאי הוא מזיז אותך. ואלישע מודיע לך שיש עוד אחד בעולם, זה חידוש אחד, חוץ מיאיר יש גם אלישע. והחידוש השני שהוא גם שונה ממנו, והחידוש השלישי שיש לו בית מדרש, והחידוש הרביעי שיש לו בית מדרש שהשפיע ליבו, והחידוש החמישי שבית המדרש שהשפיע ליבו שונה מבית המדרש שהשפיע ליבך. זכותך וחובתך להציל אותי מהידרדרותי. תסביר לי למה טעיתי. תלמד איתי את הפסוקים בספר דברים, את הגמרא ביומא, מה שאתה רוצה תלמד איתי, אם אני רוצה. אם לא, אז תתאכזב שלא הצלחת להציל יהודי מנפילתו. מה במה יכול להיות מתוך מציאות כזאת של בירור איזשהו רמז של שנאה? אלא נוסיף קומה המתבררת בשנים האחרונות. זה לא רק שאני מצאתי את עולמי בבית מדרש מסוים, אלא אני חושב שבית המדרש שלי הוא מציל את עם ישראל, ואני חושב שבית המדרש שלך הוא מסכן את עם ישראל. זכותך וחובתך להסביר לי למה. אבל פה איזה ודאות יכולה להיות לך? המידה שבית המדרש השפיע עליך מחייבת שבית המדרש שלך השפיע עליי? הרי ליבי שונה. אז תברר, תתמודד, תסביר, תחנך, תעשה מה שאתה רוצה. אל תכפה, אל תסנה, אל תקטרי. אלא אם כן, עכשיו אני עובר אליי, כי אני מדבר על חולשה. כיוון שאני כל כך חלש, ובעצם לא בררתי את דרכי, בוודאי שאין לי כוח לברר דרך אחרת, אז חלק מהחוזק שלי זה השנאה כלפיך. זה חלק מהוודאות שלי, מרוב חולשתי. אנשים חלשים הם אנשים אלימים. הם אילמים. אין להם כוח לבטא את אישיותם, אז הם הופכים להיות כוחניים. עלובי החיים. ההתנהגות החיצונית שלהם מזכירה לוחמי אמת. כי אצלי בשטחיותי המילה לוחמה קשורה לכוחניות. אהרון הכהן, למה כל ישראל בחו עליו? אומרת הברייתא, כי הוא עשה שלום בתוך אדם עצמו, בין איש לאחיו ובין אישה לבעלה. הוא עשה שלום, ולעולם לא אמר את לא בסדר או אתה לא בסדר. הולכים לאיזה עיר בישראל, תשעת הימים בשנים האחרונות הפכו להיות ימי שמחה, ימי לימוד לרוחב, לאורך, צעירים, מבוגרים, בכל הארץ. תופעה מדהימה, אין לך דקה לנשום בתשעת הימים. אתה בא לאיזה מקום, אתה אומר, אתם רוצים ללמוד מקורות? הוא אומר, אישה אחת לא. רוצים לדבר לנשמה? לא מקורות. אישה אחרת שומעת את זה, אומרת, אתה יודע מה? מקורות. אז אתה מציע את ההצעה הבאה. כך סיפר לי חבר על יום ראשון האחרון. אתה מציע שלומדים מקורות ומנסים שזה יהיה לנשמה. טוב. לומדים את שיטת אהרון הכהן, איך הוא עשה שלום בין אדם לחברו. הלך לאחד, אמר לו, השני מטרף את בגדיו, מטרף את ליבו, קורע את בגדיו, הלך לראשון, אמר לו ככה לשני, וזה נקרא תורת אמת הייתה בפי, ובעצם משמעות הדבר שהוא האמין שהנשמה בפנימיותה היא לא סובלת מחלוקת, היא לא סובלת שנאה. נגשת האישה, זאת שלא רצתה מקורות, והיא מבקשת לדבר באופן אישי אחרי הלימוד. היא אומרת, תשמע, ומתחילה לבכות. 20 שנה אני סוחבת מוגלה בתוך הנפש שלי. עכשיו שפגשתי את הברייתא, אני לא יודעת מה לעשות עם הנשמה שלי. מה קרה? אני מסוכסכת עם איזה מישהו ביישוב שלי 20 שנה. הוא מציק לי, הוא מבזה אותי, חבל במשפחתי. מה לעשות? אז היא אומרת כך, יש איזושהי שמחה משפחתית שהיא גילתה שאותו אחד שמפריע צריך להיות מוזמן לה. תוקף הנסיבות, והיא כבר הודיעה, אתה לא תהיה בשמחה. ומאז שהיא החליטה את ההחלטה הזאת, והודיעה את ההודעה הזאת, היא לא אוכלת, היא לא ישנה. היא מרגישה שרוע בתוך הנפש שלה שולט עליה. מה לעשות? תשמע, לפי הברייתא שלמדנו, אז זה נראה שאפשר להתגבר על הרוע הזה. אתה חושב שמה שכתוב בברייתא נוגע גם אליי? אז חבר שלי ענה לה, מה את חושבת? היא אומרת, אני הבנתי משהו, כן. בבקשה, זכותך. אז היא אומרת לו, מה אתה רוצה להגיד שאני מסוגלת היום לבוא אל הבן אדם ולתת לו הזמנה? היא אומרת, כן. אז היא שואלת, ואולי מותר לי אחרי שאני נותן את ההזמנה להגיד, תפסיק להציק לי? כן, מותר לך. ביקורת מותרת. שנאה תמחקי. אז אתה יכול לעבור 20 שנה תהליך ולהיות משוכנע שזה העצמיות שלך. לבך חפץ בה. לעמוד מול הברייתא, לעמוד מול אהרון הכהן ולהתקלף. ולהזיז הצידה קליפות חיצוניות ולהישאר עם עצמך באמת. זה נורא. זה תהליך קשה ביותר. לא ילד יגמל מאמו. לא בן עובד יגמלו מאמם ויבנו בית. אלא האדם יגמל מעצמו. ישוב לעצמו האלוקי. יסיר, כמו שאומר הנביא ישעיהו לגבי צום בפרק נ"ח, יסיר כל מוטות. כל מיני סחפים שסוחפים אותו לשלילה ולנפילה, יסיר אותם. ועל כן לבך חפץ, לא צריך להיות קשור לסיני. תחלוק עליי. אתה חושב שאני מסכן את האומה, תסביר לי במה? זה שאתה חושב שאתה צדיק ואני רשע, לא הועלת כלום. פרט לאיזה פורקן פסיכולוגי תמוע, שבו כשדיברתי בחריפות על מישהו או על משהו, אני כבר רגוע. עשיתי תיקון בעולם. ודווקא במצבים שבהם אני יכול לשיר ולרקוד על ידי ניגונים, נעשים תיקונים, אני עלול להיות מגדולי אסונים. כי אתה חושב אחרת ממני, והולך אחרת ממני, וסגנון חייך אחר. על כן, כל התהליך הזה של בירור ההבדלים, בירור הגוונים השונים, הוא חלק מהתפתחות האומה. ואם יש צדוקים ופרושים, הפרושים צריכים לנהל מלחמת חורמה נגד דעות הצדוקים. אבל לא נגד הגלגלים של המכוניות שלהם. כשאדם יורד לנמיכות הזאת, שהוא יכול להרשות לעצמו אלימות, או מילולית, או פיזית, כלפי הזולת המתנגד אליו, זה רק הוכחה נוספת לדברי אחד מגדולי האמוראים המופיעים בגמרא במסכת קידושין, כל הפוסל במומו פוסל. ונשאר לרוב הדומם, שהוא רוב מניין ורוב בניין של עם ישראל, שהוא לא נמצא בקצוות. נשאר לו להתעורר, נשאר לו ללמוד, נשאר לו לפעול, כי אם לא יהיו כאלה שהם יבטאו את הרחבות הנדרשת לצורך אותם כתובים המכחישים ואותו כתוב מכריע, אז רק הקצוות יהיו בולטים, ורק הם ידמו שהם מנהלים את החיים, וקצף ועוד קצף ועוד קצף, ובית המקדש נשאר מחכה לגאולתו. על כן התורה פה נכנסת מיד אחרי הגודל של יכולת הקיום של התורה מרצון לשני חלקים. ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, פסוק ט', לא אוכל לבדי שאת אתכם. השם אלוקיכם ירבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. ריבוי בשפה העברית המקראית זה לא בהכרח כמות, אלא איכות. השם אלוקי אבותיכם, השם אלוקיכם נתן לכם איכות. הכתובה במסכת מגילה בדף תזיין, כשהם עולים, עולים עד הכוכבים, ככוכבי השמיים. אם הם מתחילים לעשות תוכניות של כוכב נולד, הם מתרסקים בגאוותם. ולכן מגיע הפסוק הבא, איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם. מפני שלא תמיד, אומר להם משה, אתם מתנהגים כמו בנים אתם לשם אלוקיכם. לפעמים אתם, כשאתם יורדים, יורדים עד לאפר. שואל יאיר מרחובות, איך אפשר לקלף את ההרגשות הרעות ששלטות על הנפש ולתת לאמת האלוקית לפרוץ? רחובות. מה הייתה רחובות? מקום שבו תוקנה השנאה. קודם שנו אותנו הפלישתים, ואחר כך הצלחנו להגיע למקום שבו חפרנו ואף אחד לא הפריע לנו שם, והיא נקראת רחובות. למה? כי הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. אומר הספורנו, באיזושהי נקודה התחילו אויבינו להסכים איתנו. מתי? המחשבה האנוכית הגאוותנית, כשמגלה מהר מאוד שאין לה כוח מעצמה להתמודד עם האויבים, עוסקת כל הזמן בוויתורים. נשחרר עוד ונוותר עוד, אולי סוף סוף יחוסו עלינו האמריקאים והצרפתים והערבים, שרק מתחרים ביניהם מי שונא יותר גדול שלנו. כשהחליטו בשנים האחרונות ששיטת השנאה תהיה הסוואה. בחוץ אהבה, חיבה, ובפנים שנאה. ואנחנו כל כך רמוסים בנפש על ידי אומות העולם, עד כדי שנשיא מדינתנו מוצא זמן לנסוע לאולימפיאדה בסין, להתבונן באופן שבו מדינת ישראל מקבלת סוף סוף מתוך איזה 1,000 מדליות, מדליה אחת של ארד, שהיא כבר תייצג אותנו בכבוד. אבל לא רק שמעון פרס נוסע לשם, גם נוסע לשם בחור יתום שהתייתם אתמול בלילה מאבא שלו, והוא ואמו קיבלו החלטה להמשיך במשחקים. לאן לשייך את זה? לתורככם ומסעכם? לאפר או לכוכבים? זה גודל של משימה או זה קוטן של משימה? מה שאמרו חכמים, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, אז לא דנים. אבל אני יכול לשאול את עצמי, לאור התופעות האלה, שהנשיא והאזרח מחליטים שאחת ממסעות הנפש של מדינת ישראל זה האולימפיאדה, אז זה אומר משהו על תשעה באב. לכן אומר משה רבנו, מצד אחד אתם יכולים להיות גדולים, אבל תדעו לכם, לנהל אתכם בחיי היום יום זה עבודת פרך. מפני שככל שאדם יותר גדול, אמרו לו חז"ל, לא התחמקו מהאמירה הזאת, לא הסתירו אותה. מי שרוצה לשמוע אותה, שומע אותה כל יום כשהוא מסתכל בראי. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. חוק המשיכה המוסרי. אתה מנסה להתרומם, הארץ מושכת אותך למטה. החומר מושך אותך למטה, היצר מושך אותך. הגאווה מושכת אותך. אם אתה לא כזה, תדע לך, או שאתה לא גדול, או שאתה לא בן אדם. כי בני האדם מתנהלים על פי המשפט הזה בגמרא. ואולי, אם היה ברור, לכל מי שמדמה גודל, לכל מי ששואף לגודל, שיקח בחשבון את העובדה שיצרו יותר גדול כתוצאה מכך, היינו היום משתלטים על הקליפות שלנו. כי התנאי הראשון, לקלף את ההרגשות הרעות, זה להבין שהן יכולות להיות. להבין שיש תורככם ומסעכם בצד המושג כוכבי. ואז לעולם, להצמיד ראי קטן מול הפנים של האדם. לא ראי איך הוא שם תפילין על הראש. זה שתי דקות בבוקר. הראי, הנחת תפילין יותר ארוכה. אבל ראי, בשביל השאלה, מה מתרוצץ בתוך המוח שלו? מה מתרוצץ בתוך הלב שלו? זה כבר צריך הרבה יותר זמן. אז אם ככה משה רבנו בעצמו, כשהוא אומר לנו, חבר'ה, תהיו מודעים לאפשרות של הקליפות, הוא גם הכין את המערכת, מה הוא אומר? אהבו לכם אנשים חכמים, יש היום הרבה כאלה, שנבואת ירמיהו, שבעזרת השם גם בתשעה באב הקרוב, שכבר נזכה להקים את בית המקדש, גם נקרא אותה. נבואת ירמיהו אומרת, אל יתעלל חכם בחוכמתו. זאת אומרת, אפילו המילה חכמים צריכה להישקל. מה פירושה? נבונים, יש גם הרבה כאלה. ההגדרה של חז"ל מבין דבר מתוך דבר. למה? למה חכם קודם? כי חכמים בשפת בן זומא, במשנה פרקי אבות פרק רביעי, זה אנשים מקשיבים. הרבה יותר חשוב, אומר רב חיים מוולוז'ין, במסגרת ברור האמת, זה להקשיב לעמדה של הזולת, מאשר להתעקש על העמדה שלך. אם אתה אמיתי בחיפוש, אם אתה לא רוצה עכשיו למצוא תופעות שמצדיקות אותך וגורמות לך לגאווה, אלא באמת אתה מחפש את המוחלטות, אתה יודע לך, לזולתך לפעמים יש איזושהי נקודת זווית, איזו הערה, שונה לגמרי ממך, ותקשיב לה. ואם תקשיב, תבין דבר מתוך דבר. תוכל לברר מתוך אותו לב שומע, רש"י מזכיר אותו פה בפסוקים של שלמה המלך, תוכל לברר את האמת. הדבר השלישי, שיש היום הרבה אנשים כאלה, ורוב האנשים חושבים שאם הם יהיו כאלה, העולם משתנה לטובה, זה המילה ידועים. ידועים לשבטכם. אלא, שזה שהפסוק הקדים את החכם, ולפי בן זומא זה החכם המקשיב. והנבון שפועל מתוך ההקשבה, כבר הכין אותנו למילה ידועים, הפוך מהמילה ידועים שהיא היום. תארו לעצמכם, מחליטה האומה הישראלית, שבבחירות הקרובות בוחרים רק במי שלא רוצה להיות חבר כנסת או שר. ומציעים שזה, הממשלה הזאת היא מראש תוקם לחצי שנה. לא יותר. אחרי חצי שנה כולם עוזבים ואז חוזרים לבחירות רגילות. האוויר יהיה כל כך נקי, הזיהום שדבק בקליפות החיצוניות של הממסד כל כך יתפוגג, שאנחנו נגיד להם, אולי תמשיכו עוד חצי שנה. עכשיו לכאורה, כמו חלק מהדברים שנשמעים בלימוד הזה, זה חלום באספמיה. איך יגידו בנימוס, אתה נאיבי, תמים, לא חי במציאות. אין בעיה, ננסה עוד בחירות להמשיך את השיטה הרגילה. נראה לאן זה מגיע. נראה מה אחוזי ההצבעה, נראה מי נבחר, נראה מה התוצאות כתוצאה מזה. אלה שהלכו קדימה, הם בעצם הלכו אחורה, תוך שנה וחצי. אבל זה לא תוך שנה וחצי, זה היה תוך חודשיים. אלא מישהו זוכר שהיה דבר כזה ועדת וינוגרד? לא זוכר. אתמול היה יום שלפי התאריך הלועזי, הוא היה יום של האסון בכפר גלעדי. נהרגו 12 לוחמים מקטיושה. אפילו לא תרחו לומר שזה חלק ממלחמה. זה לא היה למה שנקרא למניינם השישי באוגוסט. זה היה חלק ממלחמת הצפון. זה בכלל לא פשוט. להגיד זה בלשון מאוד עדינה. לפחות לפי חלק מהעיתונאים שחקרו את האירוע הזה. זה בכלל לא פשוט שאי אפשר היה למנוע את האסון הזה. זה בכלל לא פשוט שסוגיית האחים, סוגיית המחויבות לאחים, סוגיית היותי גר ביישוב שכן, האם אני פותח את השער או לא, בכלל לא פשוט שהסוגיות האלה ברורות. אבל יש איזו ריצה, ומבחירות לבחירות כוחנו עולה. כמה שיגדילו את אחוז החסימה, יהיו יותר מפלגות. עם ישראל הוא עם מאוד מיוחד באנרגיה שלו, והוא בכלל אף פעם לא נאבק דברים אישיים, רק הכל אידיאולוגיות. ועל אידיאולוגיה אף אחד לא יכול לוותר, כמובן. אומר להם משה רבנו בדבר השם, ידועים, הכוונה ידועים במידותיהם. את זה תשימו בראשכם. למה? נלך הלאה. כן. לא צריך לדעת מבחינת היותך בעל מידות, אתה לא צריך לעשות הפגנות כדי שאני אדע. אבל אתה שואל, האם אני אהיה כל כך אטום, עליי אני אומר עכשיו, כמעט שאני מדבר חולשה, מדבר עליי. האם אני אהיה כל כך אטום ולא ארגיש שאתה בעל ענווה? למה תחשוד בי? עכשיו, אם אני לא אהיה יחידי, ועוד כמה ירגישו שאתה בעל ענווה, אז מה הבעיות שאתה ידוע? לא עשית מאמץ בשביל זה. אנחנו מאוד רוצים שיהיו בחירות מקדימות בציבור, לצורך בחירה של מפלגות. אז אנשים אומרים, יש שחיתות, יפורסמו דברים, יהיו תקציבים וכו'. לא, אנחנו מציעים הצעה פשוטה. תצא חוברת סטנצלים. אני חושב בלי צבע אפילו. שחור לבן. אתה מועמד, תן לנו 15 שורות, ומועצה ציבורית תאשר את זה. אולי לא כתבת את הדברים נכונים, לא כל מילה חייבת להופיע. עכשיו נגיד שיש 200 מועמדים. אז בחוברת יהיו 200 דפים. כל דף על מועמד אחד. מצידי אפילו בלי התמונה. אתה מציע עם התמונה, אני מציע בלי התמונה. כי זה מה משנה הפרצוף. אלא מה אומרים תמיד בדפי פרשת שבוע, והיו נחרות את מוריך. מכינה, למה לא תחשוב על מוריך? הרי מוריך, כשבשעה שרואים אותם, זה ייסורי נפש. למה לא לרחם עליהם לפחות בזה, בלי תמונה? אז במקום שאתה תדאוג לכבוד התורה של הרבנים שלך, תדאוג לחיים שלהם, תדאג לחיים שלהם, לנפש שלהם. עזוב אותם מתמונות. הסטנצל, עכשיו אני אראה של עד, הוא עשה כך וכך, ואני אברר עליו וכו' וכו', אז אני אצביע. לא לעשות שום מאמץ מעבר לזה. להוציא חוברת כזאת של 200 עמודים בסטנצל, זה עולה כ-1,000 שקל. תחשבו על כמות הכסף שמושקעת רק בתקופת הבחירות, ואומר, בערך 3 חודשים מהיום.
700 מיליון שקל.
הנה, 700 מיליון שקל. עוד פעם, שישמעו.
כן, כן. 700 מיליון שקל.
נכון?
זה בנדרת מיליון דולר.
נו, אל תגיד מיליון דולר, כי זה לא ברור היום. מחר זה יכול להשתנות. אבל זה מספיק הסכום שאמרת. כדי לומר, באיזה פער אנחנו נמצאים? אתה רוצה להסיר את הקליפות, אתה צריך הנהגה. איזה הנהגה? שכל הזמן תתחנף אליך? שכל הזמן תשאל אם אתה מרוצה? אתם יודעים כמה כסף מושקע על ידי חברי כנסת בעשיית סקרים? מה זה סקר? יש במדינת ישראל כ-5.5 מיליון יהודים בערך. כמה סקר מקיף? 500? ראיתי חוברת של ביקורת על איזשהו תהליך במשרד החינוך, חוברת מדעית, כותב המחבר בקריחה, קריחה מהודרת מאוד, ביקורת חריפה מאוד על איזשהו אגף במשרד החינוך, שזה חוברת אחרי עריכת סקר. וכמה אנשים עשית את הסקר? 19 אנשים. יש 650 בתי ספר במינהל לחינוך דתי. זה קצת יותר מ-19. אז אתה עושה סקר. כיוון שהמילה סקר היום היא שלושת רבי אלוהים, אז אף אחד לא מפקפק, אף אחד לא מערר אחר השכינה. כל השיטה הזאת שבה אומרים לאנשים, תראו, ממילא האהובה הוא יבחר, אז כדאי לבחור בו. זה פסיכולוגיה שלמה, היא שוטפת את המוח. היא גם אומרת, ממילא האהובה הוא, אין לו סיכוי להיבחר, אז שמה לבחור בו? ואז היא המנהלת את החיים שלנו. את מי? את מי שמשועבד. מי שלא משועבד הוא פשוט מחייך. הוא אומר, ניסיתם לרמות אותי ולא הצלחתם. אז ההנהגה האמיתית היא זאת שיכולה לעזור לאדם פשוט כמוני להתנהל בישרות. כשקוראים את הפסוקים ישעיהו בפרק א', וכמעט ואי אפשר להמשיך לקרוא אותם מרוב הכאב והצער במילים האלה, מה קרה לקריה נאמנה? פוגשים שם את הסוגיה שהיא אחת הקשות ביותר היום, שאדם יכול לחשוב, זה היה בבית ראשון, נגמר, כבר השתחרנו. סוגיית הון שלטון, שרייך סוררים בסוגיית הכסף, בסוגיית הממון. כך אנשים שהם לא משועבדים לממון, זה נקרא בשפת התורה שונאי בצע. זה דבר שאפשר לזהות בעולם, מי האנשים שהם לא רודפי ממון? קח אותם. שום מיליונר לא יכול יהיה להטות את ליבם, זה חלק מהמערכת. ואנשים אומרים, טוב הדבר, לקחה שש אבטחם, אנשים חכמים וידועים, ונותן אותם ראשים עליכם, אומרים פסוק ד' זין, הלכות דיינים. כיוון שהיום, בכבוד, בכבוד, יקים מסדרות, בכבוד, מכוחכם אנחנו חיים. השאלה הגדולה שואל יקי, האם, מה זה לשים בראשכם? הרי גם אני שמעתי את הלימוד עד פה, והבנתי שהשאלה מי בראש היא בעייתית. ועל כן בעצם השאלה מה בראש ולא מי צודק. עכשיו חוזרת התורה לפי יקי ואומרת, נשים אותם בראשכם. על זה חשבתי שקודם רמזתי את הרמזה הבאה. הנהגה יכולה לעזור לי, האיש הפשוט, להינצל מהקליפות. איזה הנהגה? מה בראש שלי? מי אמר שהמילה ראשיכם זה הראש של מבחינה חיצונית? כמו לומר, השליט. אולי ראשיכם זה הראש שלנו? אם אני אציב את מה שהתורה אומרת, תיזהר מממון, תיזהר מכוחניות, תיזהר מתארים חיצוניים, אני לא צריך מישהו שיניג אותי מבחינה כוחנית חיצונית. מי שיבחר הוא צריך להיות רועה צון. זה הרי קרוב לגיחוך להגיד שהרועה צון הוא המפקד של העדר. זה לא, בכלל לא במערכת היחסים. אתה הולך כנגד רוחו של כל אחד, מקשיב לו, אתה יוצא לפניהם, אתה לוקח אחריות על מה שאתה דורש מהם, ואז אתה מוציא אותם, ואז אתה יכול לתת להם משימות. זה רועה צון. אם יעמדו בראשנו רועה צון, הם יהיו בראשנו בתוך הראש שלנו וישנו את חיינו. לא הכוונה תמצא מישהו, עכשיו יש לו כך וכך סימנים, והוא יהיה יושב ראש המפלגה, הוא יהיה הנשיא, ואז יגידו בחדשות של 10 שזה כבר המתגמים על פי הסקרים, על פי ה3% סטייה, שההוא והוא נבחר להיות חבר כנסת, 120 אנשים מתוך 5.5 מיליון. ומחר בבוקר ב6 יתברר שלא נבחרת, פיתרו אותך מהכנסת הדמיונית. אם בן אדם היה מבין שכשהוא חבר כנסת הוא בכנסת דמיונית, כי הדבר האמיתי שנדרש ממנו זה טובת הציבור, הוא היה מעיז לנסוע לחוץ לארץ, הוא היה מעיז לנסוע ולזכור סוקרים, או שהיה מסתובב בשטח, נוסע לסדרות, מה שהרשה לעצמו המועמד להיות ראש המעצמה הדמיונית מספר אחד, וקצת התחבר לשטח. כל חק זה יהיה תנאי. אני לא מבחן לבחור בחבר כנסת, אם הוא לא מתחייב, יום בשבוע, יום הפגרה, יום חמישי, להסתובב בארץ. לבוא לאקו לשאול מה צריך שם, לבוא לגוש קטיף לשאול מה צריך שם, לבוא לבורסה ולשאול איזה ניקיון מוסרי הם רוצים שם. הם במצוקה גדולה אנשים שם, טובעים בכסף, באמת צריך לעזור להם. ראיתי מודעה כזאת, מכון התורה בארץ הולך עכשיו למבצע גדול יחד עם עוד הרבה גופים והרבה רבנים, שמיטת ספים למאדרים. אז כתוב שם שזה מבצע של קרן גדולה שתוקם לטובת הנזקקים. אז אמרתם להם, תכתבו לטובת הנזקקים העשירים. זה בטח לזה התכוונתם. כי זה שהאדם לא זכה לממון עד שלב מסוים, אפשר לעזור לו בעזרה חברית כזאת, אחוואית של הלוואה, זה כי המוח אחיך, הוא אח שלי. הנזקק זה עשיר. עד שהוא לא נתן, הכסף שלו אצלו עלול ליצור ריקבון. כי אתם יודעים, מים עומדים זה ריח לא טוב. ומים זורמים, הכנרת, זה מים מתוקים. כשהכנרת, המפלס שלה, הוא שחור, אז אולי יחשבו אנשים שהמושג הזה של הנתינה לאחרים הגיע למפלס שחור. ואז אומר להם דוד, תלכו ותתפרנסו זה מזה. וכשמתגברת האחווה, יש הרבה מים. ואז הכנרת תעלה על גדותיה. אני יכול, כשאני נוסע על יד הכנרת, שלשור, אני יכול לבכות. אני נוסע על יד המקום של המוביל הארצי, מקום שבאופן נורמלי המים מכסים אותו כמעט עד הגובה המקסימלי, והכל יבש. הכל יבש עד למטה. ואז אני יכול, במסגרת ההתנדבות שלי במשרד המשפטים, להקים ועדת חקירה ממלכתית. במסגרת ההתנדבות שלי במשרד מבקר המדינה, אז גם לדעת מי זה ומה זה. כבר הקמתי, כבר אני יודע מי האשמים, ועכשיו אני רגוע, אבל אין מים, גם כשאני אחזור באותו כביש. אז אולי צריך להתפטר מההתנדבות במשרד המשפטים, יש שם כבר מספיק. כל מגד וצהל צריך היום לרעוד שם הוא עשה איזושהי פעולה שלא מוצאת חן בעיני משרד המשפטים. אני לא יודע בכמה קרבות השתתפו השופטים וכל הפרקליטים יחסית לאותו מגד שהיו צריכים בעצם לשים אותו על הכתפיים לבקר את הביקורת של מעשה שצריך לתקן, אבל לא בעליהום, לא בהחלשת כוחו של צה"ל. אז משרד המשפטים לא צריך שם מספיק, יש חכמים ונבונים בעיני עצמם. וגם משרד מבקר המדינה כבר צפוף, יש איזה 5 מיליון מתנדבים, אפשר בלי זה. אז נשאר לבנות, נשאר לתקן. לכן אמרתי, בראשכם זה בראש שלכם. זה מה שקוראים היום שינוי ראש. איך זה סדרות? שינוי כיוון. זאת אומרת, איזושהי התמאה של רצון אמיתי בנפש להוריד את הקליפות.
צריך לעשות שם טיפול שורש.
איך עושים, אחי?
זה בית רופא שיניים,
אז בואו נשמע את רופא השיניים האלוקי. העושה טיפול שורש בפסוקים הבאים. חינוך לשופטים, אחרי שגמרנו את החינוך לנשפטים. והצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם. אתם יודעים כמה ניקיון באוויר היה בחברה הישראלית לו רק אימצנו את המילים האלה, שמוע בין אחיכם. אתה דיברת על ודאות קודם, יאיר. אז היום אחד הכלים המשרים תחושה של ודאות זה העיתון. אז אדם שואל אותי לפני שעה, תגיד, אתה קראת מה כתוב בעיתון? אמרתי לו, לא. הוא אומר, אז איך אתה יודע מה קורה? אז אמרתי לו, בגלל שאני לא קורא בעיתון, אני יודע מה קורה. שמוע בין אחיכם. זה אומר שאתה לא מוציא לאור שום משפט לפני שאתה שומע שני צדדים. הבן אדם בטלפון אומר לך חצי שעה עובדות, לא דמיונות. אבל יכול להיות שאם היית שואל את הצד השני, היית מקבל חצי שעה עם עובדות הפוכות. לאן אתה נחפז? אלא. אחד מגדולי מחוללי הקליפות היום זה הלחץ. לחץ הזמנים המלאכותי. אתה חושב שאם בשביל לפתוח מכונית כדי לנסוע בה מספיק 0.2 שניות, ואני אומר לכם, תסתכלו עליי כשאני פותח מכונית עם שלט האפנדי של העולם, כל הגאווה שלי נוזלת החוצה. אני מנהל את המכונית, ואחר כך אם תראו אותי מנקה אותה במסירות נפש אדירה, אני פגשתי ב-5:30 בבוקר, אתמול, שלשום, ראיתי בן אדם מנקה מכונית, אמרתי לעצמי, ממש בכיתי, אמרתי לעצמי, אם הייתי לומד תורה, בחריצות הזאת, בריכוז הזה, בעוצמה הזאת היה יוצא ממני משהו. ככה תראו לאן אני דרדרתי. אל תהיה אדום. אל תהיה בעל הבית. שום דבר הוא לא שלך. פשטות. טבעיות. אל תהיה נהל את החיים בתוך שתי שניות. למרות שלשטוף כלים היום אפשר בשתי דקות. למרות שבשביל לחבס אפשר, ולמרות שבשביל לייבש כביסה אפשר, וכו' וכו' וכו'. אז מה? אבל באמת, את הנפש לבנות, לוקח יותר זמן. אז אם אתה רוצה לברר את האמת אחרי ששמעת מישהו, או קראת על מישהו, אתה שומע, אתמול בלילה, מועצת בנימין החליטה נגד מועצת ישע, מועצת ישע החליטה נגד מועצת בנימין. שומע את זה בטלוויזיה, כשאתה נוסע בדרך שומעים טלוויזיה, ואתה קורא את זה בעיתון, כשאתה נוסע בדרך גם קורא בעיתון, ובמקרה שלו במקרה, שעתיים בבוקר, רוגש בן אדם שקצת מצוי בעניינים, הוא אומר לך, הפוך ממה ששמעת וקראת. לו הייתי מחזיק ראש, שם בראש שלי הנהגה מוסרית, ומחכה 5 שעות, הייתי שופט משפט צדק. וכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע את נפש אומתו, והוא יודע שבמסגרת התרחנים והסרבנים כולם הופכים להיות שופטים של כולם, הוא רק מציע הצעה פשוטה, שמוע בין אחיכם, ואז ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו. זה לא מספיק. לא תכירו פנים במשפט. כקטון גגדול, מה היה צריך להיות כתוב פה? תשפוטו. מה כתוב? תשמעון. התורה עקבית. היא אומרת לך, הבירור העיקרי בתהליך השיפוט זה קודם כל לשמוע בצורה מאוזנת. אלא מה? יש אדם עם ייחוס, אתה שומע אותו אחרת. יש אדם עם תפקיד, אתה שומע אותו אחרת. יש אדם עם מעמד, אתה שומע אותו אחרת. ויש אדם עם ממון, אתה שומע אותו אחרת. אתה לא יכול לדון דין אמת. והסוף, לא תגורו מפני איש. רבנו הרב ציודה אהב את ארץ ישראל. לפי העיתונים הוא הקים את גוש אמונים. רבנו הרב ציודה אמר על ארץ ישראל, יארג ואל יבוא. מה הכותרת? הכותרת שתמיד חכם אדיר רב יהודה חזני, זכר צדיק לברכה, היה תולה כל פעם בישיבה מרכז הרב, הישיבה של הרב ציודה, את השלט הגדול הזה שהיה נקרא לא תגורו מפני איש. מה הקשר בין חטא המרגלים שלפנינו בפסוקים הבאים לבין לא תגורו מפני איש? אומר הפסוק, כי המשפט לאלוהים הוא. כי אותה תורה שמתחילה במוחלט ואחר כך מתקבלת ברצון בכניסה לארץ ישראל, גם מערכת המשפט, התורה לאלוקים והמשפט לאלוקים. והקשר בין המשפט לאלוקים לבין לא תגורו מפני איש הוא קשור לחיפוש האמת. אם האדם אוהב את עצמו, הוא לא יכול להיות מנקה את הקליפות שלו. אם הוא אוהב את אלוקים, אם הוא מחפש את האמת האלוקית, הוא יקיים לא תגור מפני איש. מי זה האיש? אני יכול לסרטט, אני יכול לצייר, עשירים גדולים, או אנשי ציבור גדולים, כל אחד שיכול להיות בעצם אחד שאני מפחד ממנו. עמדתי ליד הראי כשקראתי את הפסוק הזה, ופתאום גיליתי שאליי אומר הפסוק, אל תגור מפניך. קודם כל אתה איש, אל תפחד לברר את האמת. אל תאהב את עצמך עד כדי כך שאי אפשר להגיד עליך ביקורת. כשאני מקבל טלפון, שהילד שלי הוא לא מתנהג בסדר, אני אומר למורה או למורה, זה לא הילד שלי, אתם טעיתם. הוא לא יכול להיות שלא מתנהג בסדר. למה? כי בעצם אני רוצה להגיד להם, קצת מתבייש, שאם הילד שלי הוא לא מתנהג בסדר, גם אבא שלו הוא לא בסדר. ואני לא מתכוון להודות בזה. ואז אני ממציא את המשפט הבא, שהוא מאוד טבעי בדורנו לשמוע אותו. שיש לי מה להגיד למורה או למורה, שהם צריכים לשפר. וכל המערכת היא מתנהלת ככה. אומר לי הפסוק, תפסיק לפחד מעצמך. אם תהיה יותר אמיתי, תהיה יותר עצמך. אם תהיה מוסרי יותר, תתקיים יותר. אם תיתן יותר, תקבל יותר. זה שיטת חיים אחרת, שנכשלה בבית ראשון, ונכשלה בבית שני, ונכשלה בבית, בבית המדבר, בבית המשכן, בחטא המרגלים. אנחנו הולכים להקים את הבית השלישי, והוא לא יחרב יותר. ועל כן משימתנו היום היא הרבה יותר קשה. לא הולכים לעשות, כמו שאברבנל אומר, איזשהו ניסוי, אם בית שני יחזיק מעמד, יהיו בסדר, אז הוא יישאר, אם לא, לא. גמרנו עם התקופות האלה. לא יוסיפו לדאבה עוד, אומר הנביא ירמיהו בפרק למד א', אומר המלבים, הדברים האלה מופיעים במדרש, בתנחום השופטים, מופיעים בירושלמי בשביעית, לא יוסיפו לדאבה עוד, פירושו, אין יותר גלות שלישית. גאולה שלישית אין לה הפסק. מצד שני אמר הנביא זכריה, והשלישית יוותר מה, והבאתי את השלישית באש, יש הרבה איסורים. איזה איסורים יש בזמן הגאולה, בזמן חבלי משיח? איסורים בנפש. בירור סוגיית הגבורה, בירור סוגיית האחדות, בירור סוגיית המוסריות, בירור סוגיית ההתגברות על הפחד. הימים האלה, ימי זיכרון לגוש קטיף ולצפון השומרון. מי שפעם יסכם את כל סוג האיסורים שהאנשים האלה עברו 15 שנים, שחלק מהם איסורים מבחוץ של פיגועים, וחלק מהם איסורים מבפנים, במיוחד בשנתיים האחרונות עד חורבן גוש קטיף. היה מעגל מסוים שהצטרף אל הגוש עם שמות משמות שונים ובא לשים כתף. היה מעגל מסוים שהגיע לכפר מימון, וחלקו חשב מה שחשב, וחלקו חשב מחשבות אחרות, והגוש חרב. אנשים באו לפני שבוע לכנסת ישראל, והם פעלו בוועדות ביקורת המדינה וועדה לפניות הציבור, מתוך רצון להגיע לשני חוקים שהממשלה כמובן התנגדה להם. חוק אחד, חוק התיעוד, לתעד את כל מורשת גוש קטיף ובניינו. חוק שני, חוק הוועדה הממלכתית, ועדת חקירה לממלכתית, לבדוק מה נעשה בטיפול עם גוש קטיף בשלוש שנים האחרונות. אמר חבר כנסת מדורשי זכויות האזרח, ממצהירי הרגישות המוסרית, מדואגי צלם האדם, למה הוא מתנגד להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדלי או לא מחדלי הטיפול בגוש קטיף? כי אמרה חברת כנסת מקדימה, אמירה דותן, למה אתם מפחדים מוועדת חקירה? או אתם אומרים שהכל טופל? אתם הרי עושים מסיבות עיתונאים שמנהלים אותם משרדים יחסי ציבור, אז מה אתם מפחדים? הם מפעילים עליה לחץ גדול, חבריה מאחורה, כדי שהיא תתנגד. אבל היא הולכת קדימה באמת, ולכן היא הודיעה, היא כבר לא תהיה חברת כנסת. היא מצטה את הפרק הזה בחייה. אז אומר אותו חבר כנסת, דורש זכויות האדם, המומחה לצלם אדם, ואני מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית מפני שאם יוודא מה באמת עוללו משרדי הממשלה ונציגיהם לעקורי גוש קטיף, לא נוכל לעשות את הגירוש הבא. עד כדי כך נפלת אחינו, ואתה כבר מרוב זכויות חושב רק על עצמך. שאלה הגדולה היא שאלת לא תגורו מפני איש. כי הדרך הכי פשוטה מול האנשים האלה זה להשיב בשנאה מול שנאה, להשיב בכוחניות מול כוחניות. אבל יכול להיות שזה במישור הפסיכולוגי האישי, אולי בסדר. אבל אומרת לך התורה, אל תתפעל ממוקדי כוח. תהיה נקי, תהיה שם, תפעל. כי מוקדי כוח בעצם הם לפרק זמן מסוים נראים כמנהלי העולם. אבל מי שעוקב בשנתיים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, אצל כל מיני בעלי תפקידים באזרחות ובצבא, ורואה איך נעשה טיפול אחד אחד בכל מיני בעלי משרות, שהגאווה מאוד בלטה מתוך המשרות האלה, רואה שאם כי הקצב של הטיפול והעיתוי של הטיפול לא תמיד מוצא חן בעיני נציגיו של אלוקים, אבל לשמחתנו הקדוש ברוך הוא מקיים את המצווה לא תגורו מפני איש, והוא לא מפחד מנציגיו, והוא לא השתעבד להם, והוא לא התחייב למצוא חן ביניהם. אם אני מסוגל לקיים את לא תגורו מפני איש כלפי עצמי, לתרגם את לא תגורו מפני איש כלפי כל בעלי התפקידים, אני משוחרר לעבוד עבודה אמיתית, כי המשפט אלוקים הוא. זה בעצם הסיום של נבואת ירמיהו. אל יתעלל חכם בחוכמתו, אל יתעלל גיבור בגבורתו, אל יתעלל עשיר בראשו. תדעו לכם, אני אומר את זה מניסיון אישי, גאווה זה מחלה נוראה, זה קשה מאוד להשתחרר ממנו. אל תיכנסו לזה בכלל. אבל אתם אומרים לי בצדק, תשמע, תקרא את המשך הפסוק, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, ומותרת גאווה. אז אני אומר לכם, אתם יודעים מה? בואו נמשיך. כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידע אותי. לא, עכשיו אני רגוע. בתחומי השכלת וידיעת התורה מותר לי להתגאות. אני לא צריך לחזור לתחילת הדברים, לא צריך לחזור עכשיו על סוגיית בית שני, לאן זה מגיע התפיסה הזאת. אז אתם אומרים לי, בוא נקרא עוד קצת. אל יתעלל, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידע אותי נאום השם, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. אתם יודעים איזה סיפוק רוחני זה לספר מה האלוקים עושה? כמה מופתים הוא עושה? כמה ניסים הוא עושה? אומרת התורה בפרשת המרגלים, בדבר הזה אינכם מאמינים. התורה הזאת הבנו, מה זה הדבר הזה שאינכם מאמינים? תראו את אנשי גוש קטיף, בדבר הזה הם האמינו. במה? זה שאלוקים מוריש את הארץ, פועל ניסים, והם שליחיו, מאמין וזורע. שבגוש קטיף קיימו את זה עד הרגעים האחרונים, והזריעה שלהם לא נעלמה. אולי הצמח לא נראה עכשיו, זה שנת שמיטה, אבל החיים לא נגמרים בשנה. בדבר הזה, כלומר, בשליחות שהוטלה עליהם, הם האמינו. הם קיימו את לא תגורו מפני איש. ואילו המרגלים ראו ענקים, ראו כוח, ראו מבצר, נמס לבבם. האמת שלהם התפוגגה, כי הרווחים לא נראו להם. תהיו אנשים שלא משועבדים לרווחים. ולכן, לא מספיק להגיד שאלוקים שלנו עושה משפט בזקה בארץ. צריך הנביא ירמיהו להגיד, כי באלה חפצתי עם השם. ואז אתה אדם חכם, אתה אדם עשיר, אתה אדם גיבור, תעשה עם זה חסד, תעשה עם זה צדקה. משפחה שגילתה שיש לה מהסבא רבא ועד אחרון הנינים 250 חבר'ה. יש במשפחה הזאת אח ואחות, כל אחד מהם נתן מעשר כספים. לישיבה כזאת, לעניים כאלה, נפגשו אח ואחות, אמרו אחד לשני, צריך לבוא תיקון. מה תיקון? יש לנו עושר, יש לנו חוכמה, יש לנו גבורה. לאן אנחנו מפנים את זה? הציעו את ההצעה הבאה. כל ה-250 חבר'ה, בראשות הסבא והסבתא, מקימים קרן לסיוע לחברה הישראלית. כל מה שיש להם, תרומות, מעשרות כספים, צדקה, הכל, 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 לתוך הקרן הזאת. ועכשיו הם שואלים, מה לעשות עם זה? בסדר, שישאלו עשירים, מה העשירים עושים? לא, לא. הם רוצים לפגוש אדם מבית שען. הערה טבעית, כידוע. אני לא מספיק בא לשם, אבל מעט פעמים שהייתי, לא ראיתי שם בורסה. רמזורים אין בבית שם. אבימה, יד אליהו, לא ראיתי. חל התרבות, לא מכיר. חל חנה יש שם. אז מה יש שם? יש שם אנשים טבעיים, שלאט לאט מקיימים את המילים, לא תגורו מבני איש. נשאל אותם, מה נעשה? אז אנשי בית השען מתייעצים עם עוד אנשים, הרי בסך הכל כשאתה לא מחזיק כל כך מעצמך, ומותר לך גם לשאול עוד דעות ועוד אנשים. ואז צומח הרעיון הבא. תגידו ל-100 המשפחות, שגם להם יש 250 חבר'ה, שכל משפחה תקים קרן, וכל קרן תאמץ גרעין אחד בארץ. אפשר לעשות מהפכה. פשוט מהפכה. אל תגורו מפני איש מעצמכם, אל תגורו מפני אחרים, אל תשאלו מה הסיכויים, תפעלו. אומר הנביא ירמיהו, כך מסביר הרמב״ם במורה נבוכים פה למטה, אם בני האדם ישתמשו בכוחות שלהם כדי להיטיב לאחרים, יבינו שהחוכמה לא שלהם אלא של אלוקים כדי לעזור לאחרים בחוכמה, אז הם יכולים להתעלל. מה פירוש? הם יכולים להכיר בערך עצמם. הנביא לא ביטול הכוחות. הכרה מאיפה אתה בא, מאיפה את באה, מה יש אצלכם ולאן אתם הולכים, מה אתם עושים עם זה, איזה כנרת אתם ממלאים אותה מים כדי
להשקות
את הארץ, את העם, את הכל. אז בעזרת השם, שבת שלום למי שכבר מרגיש את השבת. חזון, זה חזון. הדברים שאמרו נביאי ישראל זה חזון. וישעיהו לרגע לא איבד את האמון ביכולת של ישראל לגלות שהם בנים להשם אלוקיכם על הצד החיובי, שהרי עיקר החידוש של רבי מאיר זה לא כשהם לא עושים רצונו של מקום נקראים בנים. עיקר החידוש שלו שכשהם עושים רצונו של מקום הם בסך הכל נקראים בנים. ואז אני מודיע לך, אתה הבן שעושה רצונו של מקום, תדע לך, אני אח שלך. אני לא עושה רצונו של מקום. אני לא פחות בן. אז אתה, אפילו, למרות שהבטיחו לנו שאהבה תנצח והיא לא ניצחה, אבל מי שהבטיח את זה, הוא צריך להבין שאהבה שלא תלויה בדבר, היא לא עוסקת בניצחונות. אז ממילא כשאתה מסוגל לאהוב את האמת מפני שהיא אמת ולהרבות שלום מכוחה ולאהוב את השלום על פי האמת, אתה מסוגל להוסיף חיבור, מסוגל להוסיף אחדות, מסוגל להיות מהזן הזה של הכתוב השלישי, לא בולט, לא מציר הצרות, שם כתף, מקבל כוח מההקשבה לזולת, אם כי אתה לא מוותר לו ולא מטשטש את ההבדל בינך לבינו, להוסיף אהבת האמת, להוסיף אהבת השלום והיחס ביניהם, ובעזרת השם נגיע להפיכת ימי הצום לשמחה, נגיע לבית המקדש, נהיה ראויים נגיע לבית המקדש, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא יעקב אבינו, אביך מצפה לך, אמך מצפה לך, וגם אני הקדוש ברוך הוא מצפה לך. ואנחנו מותר לנו להגיד ומותר לנו להרגיש, ומותר לנו לחשוב, שאנחנו יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, אם אנחנו בנים, אנחנו רוצים לפגוש את האבא. בתנאי אחד, שהוא לא יעשה משהו כדי למצוא חן בעינינו, אלא שירומם אותנו לעשות רצונו בלבב שלם. כל טוב, בשורות טובות.